יש משנה במסכת שבת. כתוב במשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו. מה מדובר? מדובר על אבן בשבת, מדובר על אבן בשבת שהיא מוקצה. לטלטל אבן בשבת זה לטלטל מוקצה, וזה אסור. וכשלוקחים ילד בידיים ולילד מחזיק אבן, אז אנחנו כשלוקחים את הילד בידיים אנחנו מטלטלים מוקצה, ואסור לטלטל מוקצה בשבת. ובכל זאת המשנה אומרת שכן, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, שמותר לקחת ילד בידיים גם אם הילד מחזיק אבן. למה מותר? הרי זה חילול שבת. אמנם חילול שבת דרבונו, לא דאורייסה, אבל זה חילול שבת. אז למה מותר לטלטל מוקצה בשבת באופן הזה? אומרת הגמרא, לפי שבן יש לו געגועין אצל אביו. זה לא שנה גמורה. לפי שבן יש לו געגועין אצל אביו. ורשי על המקום שם אומר שגעגועין אצל אביו זה נקרא חוילה שאין בו סכונה, סכונה סחוילי. זה נקרא סכונה סחוילי, אמנם חוילה שאין בו סכונה, אבל היות וזה טלטול מן הצד בדרבונון, אז התירו. יש לי סיבה של טלטול מן הצד בדרבונון, וזה חוילי שאין בו סכון. אם זה החוילי שיש בו סכון, אז היינו מתירים אפילו דאורייטה. הם מתירים אפילו איסורים דאורייטה. אבל היות וזה לא, זה חוילי שאין בו סכון, אז, והאיסור פה טלטול מן הצד דרבונון, אז לכן התירו. ננסה להבין את המשנה הזאת, מה פירוש בן יש לו געגועין אצל אביו. הפירוש של המילים בן יש לו געגועין אצל אביו, ילד יש לו צורך רגשי שאבא ייקח אותו בידיים. זה צורך רגשי של ילד. ילד צריך להרגיש שאבא לוקח אותו בידיים, ואם אבא לא ייקח אותו בידיים, אז בהגדרה של רש"י זה סכנת חולי. זאת אומרת, זה לא פינוק, זה לא משהו שנחמד אם אנחנו עושים את זה, זה משהו שחייבים לעשות את זה. עד כדי כך חייבים לעשות את זה, שחז"ל הלכו והתירו איסור של שבת. בעצם מעיקר הדין זה היה צריך להיות אסור. אבל זה כל כך חשוב, כי בעצם היה לנו עצה פשוטה. היה לנו עצה פשוטה להגיד לילד, בני היקר, תזרוק את האבן, אבא ייקח אותך בידיים. יש פתרון, תזרוק את האבן, אבא ייקח אותך בידיים. למה חז"ל לא הלכו לפתרון הפשוט הזה, שלהגיד לילד, תזרוק את האבן, אבא ייקח אותך בידיים? למה חז"ל באו ואמרו שאנחנו מתירים איסור? כי חז"ל רצו ללמד אותנו מה החשיבות של לספק את הצורך הרגשי של הילד. זאת אומרת, יש פה שיעור, חז"ל נתנו לנו שיעור, כמה חשוב לספק לילד את הצורך הרגשי שלו. מה החשיבות של זה? והחשיבות של זה היא עד כדי כך שחז"ל הלכו והתירו איסור. עד כדי כך החשיבות של הנושא הזה. ננסה אנחנו קצת להבין את הנושא הזה יותר בהרחבה. צריך לדעת יסוד אחד שהוא יסוד לכל הנושא של חינוך ילדים. יש יסוד אחד שהוא הנושא הראשי בכל הנושא של חינוך ילדים, שכל ההצלחה עם ילד וכל היציבות של ילד לכל החיים שלו עד גיל 80 ו-90 תלוי איך נבנתה המערכת הרגשית שלו שלוש או חמש שנים הראשונות של החיים. זאת אומרת, הילד בין 0 ל-3 או בין 0 ל-5, מה שקורה לו מבחינה רגשית, מה שהוא מתפתח, מה שעובר על ילד מבחינה רגשית בטווח הזה של השנים, זה בעצם קובע את כל החיים של הילד בהרבה הרבה תחומים, בהרבה הרבה דברים. זאת אומרת, זה לא סתם דבר קטן, אלא המון המון התנהגויות, המון משקעים, המון תגובות, המון דברים שקורים לילד, קשורים למערכת הרגשית של הגיל הזה, שבין אפס, מחלוקת אם זה 0-3 או 0-5, אבל זה, נגיד, 0-5, זה הגיל הקובע כמעט את כל היציבות הרגשית של אדם לכל החיים, קובע הגיל הזה הראשוני. וכשאנחנו לוקחים את הילד הקטן, בשנה הראשונה לחיים של ילד, המושג רגש, המושג אהבה, המילים האלה, רגש, אהבה, אצל ילד בשנה הראשונה של החיים, זה קודם כל מה שנקרא להרגיש חום גוף. הכלים שילד יכול להרגיש אהבה, זה הרגשה של חום גוף. זאת אומרת, כשילד מרגיש שאנחנו לוקחים אותו בידיים, מחבקים אותו, מנשקים אותו, כל קשר גופני, מה שנקרא חום גוף, זה נותן לילד את התחושה של אהבה. דרך זה הילד מבין את האהבה. דרך הקשר, מה שנקרא. הקדוש ברוך הוא לא שמח על זה שכל האימהות יהיו כאלה פסיכולוגיות גדולות ויבינו בדיוק את החשיבות של הקשר הרגשי הזה והחום גוף וכל זה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הילד שהוא צריך לנוק. ואם הוא צריך לנוק, אז אמא לוקחת אותו בידיים בשביל לתת לו אוכל. ממילא אני כבר בונה את החום גוף שהילד צריך לקבל מאמא שלו, אני כבר בונה את זה גם בלי שאני אהיה כזה פסיכולוג גדול. הילד מקבל מאמא, לוקחת אותו בידיים, ממילא כל ילד איזשהו מינימום של קשר רגשי מקבל, איך שלא יהיה. איך שלא יהיה, הילד מקבל את זה, כי הוא מרגיש חום גוף של אמא, הוא מרגיש שלוקחים אותו בידיים. היום אנחנו חיים בדור יותר מתקדם, היום יש בקבוקים, לא תמיד האמא נותנת לילד לנהוג. עכשיו נחשוב בית של 10 ילדים, ויש תינוק. אז יש ילדה גדולה בת 14 או 13, ויש תינוק. אני לא יודע אם אתם יודעים, מי שיש כאלה בנות יודע, שילדות בנות 14 יש להם מצווה ססת דאורייסה, ממש מצווה חמורה, שאחרי צהריים צריכים לדבר עם החברות בטלפון. זה, אין מצווה יותר גדולה מזה. עכשיו באה אימא ואומרת, קחי בקבוק ותאכילי את התינוק. מה עושה הילדה? שמה את התינוק בעגלה או שבסלקל, ביד אחד בקבוק, ביד אחד הטלפון, היא גם מאכילה את התינוק, גם מדברת עם החברה. הכל בסדר, חוץ מפרט אחד. הילד לא קיבל חום גוף, לא החזיק אותו בידיים. זה דבר שאנחנו לא חושבים עליו בכלל. לא חושבים, אנחנו יודעים שהילד צריך לקבל אוכל, שמתי לו בקבוק עם אוכל, הוא מקבל, הוא אוכל. אנחנו לא מודעים לזה שהילד צריך לא רק את האוכל, את המינרלים בתוך הגוף, הוא גם זקוק לדבר הזה שנקרא להרגיש את חום הגוף, וכאן חסר משהו. בית עם הרבה ילדים, אז לפעמים הילדים הקטנים מחזיקים אותו גם כן, הילדים היותר זה, היותר גדולים אולי, אז הוא מקבל את זה בצורה אחרת, אבל צריך לדעת שיש פגיעות רגשיות שאפילו אנחנו כהורים לא יודעים שפגענו, כי היינו עסוקים ונתנו לילדה להכיל אותו. אני כבר לא מדבר על מקרה שחס וחלילה יש ילד בבית חולים וההורים כל הזמן במשמרות סביב המיטה של ילד או מישהו בבית חולים, ואז הילד, התינוק הזה, הוא מוזנח, והוא לא מקבל מספיק את מה שהוא צריך לקבל מבחינה רגשית. זאת אומרת, יש פגיעות רגשיות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהן, ולא יודעים אותן, ולא מזהים אותן, אבל הילד לא קיבל בגיל המתאים מספיק אהבה, מספיק חום גוף, מספיק קשר, וזה יוצר איזושהי פגיעה רגשית. זה יוצר איזשהם חסרים רגשיים אצל ילד. זה קושי שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא ואיך הוא בא, אבל הוא קיים. אבל צריך לדעת שילד לא יכול להתפתח נורמלי אם הוא לא יקבל את הקשר הרגשי בשנה הראשונה לחיים בוודאי. זה דבר קריטי. אני אספר לכם סיפור. הנאצים בזמן השואה עשו כל מיני ניסויים בבני אדם, היה שם דוקטור מנגלה ועוד כמה רופאים צדיקים שעבדו לעשות ניסויים בבני אדם. אחד הניסויים שהנאצים עשו היה ניסוי פסיכולוגי. הם לקחו 300 תינוקות מחדר לידה, זאת אומרת מהדקה הראשונה שהם נולדו. הכניסו את התינוקות לחדר, הביאו צוות של רופאים ואחיות וסניטרים וכל זה, ונתנו להם פקודה, אתם תיתנו לילדים האלה כל מה שהם צריכים בתחום של מזון והיגיינה. זאת אומרת שהם יהיו נקיים, החליפו להם את החיתול, אז לא היה טיטול, את החיתול, לרחוץ אותם ולתת להם את האוכל. אבל אסור לתת להם שום דבר רגשי. זאת אומרת, אסור לקחת אותם בידיים, אסור לשיר להם, אסור לדבר אליהם. כל דבר שהוא בהגדרה נקרא דבר רגשי, אסור לעשות עם הילדים האלה, רק היגיינה ומזון. מה שקרה בניסוי הזה, שתוך 3 חודשים כל 300 תינוקות מתו. אף אחד לא נשאר חי. זה בדיוק מה שרשי אומר, סכנה סחרוילי, הנה, אנחנו רואים עד כמה הנושא הזה קיצוני. רואים עד כמה הנושא הזה קיצוני. היה לפני 10 שנים ניסוי שעשו באוניברסיטה, לא עם ילדים, כי זה לא נאצים, אבל את אותו ניסוי בדיוק עשו עם קופים. לקחו קופים גם כן מהלידה, ונתנו להם רק את האוכל, אבל לא שום דבר, זאת אומרת, לא היה אמא קופה שתיקח אותו בידיים, לא היה שום דבר רגשי, ואותם תוצאות, גם הקופים מתו. זה, אותם תוצאות קרו גם כן בתחום של קופים. בכל אופן, צריך לדעת שהיסוד של גידול ילדים, מעבר לאוכל, מעבר להיגיינה, מעבר לניקיון, יש יסוד רגשי שהוא הכרחי בגידול ילדים. הוא הכרחי בצורה של סכנה סחרוילי, וזה בצורה של, כמובן שילד בבית נורמלי, אפילו עם ההורים הזניחים, זה לא אפס, לכן זה לא עד כדי כך, אבל יש פגיעות מסוימות שילד לוקח אותם לכל החיים. עכשיו, כשילד יש לו הרגשה שלא אוהבים אותו, כשילד יש לו הרגשה שלא אוהבים אותו, מה הוא עושה עם ההרגשה הזאת? מה ילד עושה עם ההרגשה של אותי לא אוהבים? יש לנו בסקאלה, שני קצוות. יש לנו שני קצוות בסקאלה הזאת של ההרגשה שלא אוהבים אותי. בקצה אחד של הסקאלה, הילד אומר, לא אוהבים אותי, אז אני אחפש את האהבה במקום אחר. ואז יש כל מיני תופעות שילד, מה שנקרא, מפתח תלות רגשית בחברים, במורים, בקרובי המשפחה. לפעמים דברים יותר גרועים, ילד מפתח כל מיני כישורים לא בריאים כתוצאה מהרגשה של לא אוהבים אותי בבית, והוא מחפש את האהבה במקום אחר. בקצה השני של הסקאלה, הילד אומר, לא אוהבים אותי, וצודקים שלא אוהבים אותי, כי אני לא ראוי לאהבה, אני באמת לא שווה. אחד כמוני אי אפשר לאהוב. עכשיו, זה לא שהילד אומר את זה באמת עם השכל או עם הפה, זה דברים שקורה לילד בתת מודע. זה לא שהילד יושב ומדבר ואומר, לא אוהבים אותי, אני אעשה ככה, לא אוהבים אותי, אני חושב ככה. זה פעולות שעוברות, תהליכים שעוברים על הילד בתת מודע. בתוך התת מודע שלו, עובר עליו איזשהו הליך, או שהוא נכנס לתחושה של לא אוהבים אותי ואני צריך לחפש את האהבה במקום אחר, והוא מחפש אותה כל הזמן, או שהוא נכנס לתחושה, לא אוהבים אותי ואי אפשר לאהוב אותי, כי אני לא ראוי לאהבה. מה זה אומר? שהוא אף פעם לא מאמין לאהבה. הוא אף פעם לא מאמין לאהבה. עכשיו, חלק גדול מהילדים הם נמצאים לא בקצה הזה ולא בקצה הזה, אלא באיזה אמצע מעורבב משני הדברים. זאת אומרת, יש להם קצת מזה וקצת... זאת אומרת, זה לא דברים שהם שחור ולבן, או ככה או ככה. יש הרבה תערובות פה, זה שני הקצוות של הסקאלה, ויש הרבה שנמצאים באיזה נקודות באמצע. לפעמים יותר לכיוון הזה, לפעמים יותר לכיוון הזה, אבל זה ברור שילד שגדל, גדל עם חסרים רגשיים, דרך אגב, הזכרתי את זה, אני חושב, זה אחד, לפעמים אחד הבעיות בשלום בית, שאישה שגדלה בתור ילדה עם הרגשה שלא אוהבים אותה, אחר כך אין לה מה שנקרא אמון רגשי, כי היא נכנסה לזה שלא אוהבים אותי, וצודקים שלא אוהבים אותי, כי אני לא ראויה לאהבה. דיברנו על הרגשת הילדות הזאת. היא מתחתנת. נגיד שהיא התחתנה עם רב ישראל סלנטר, עם הבן אדם הכי צדיק בדור, עם הבן אדם הכי בלמידס, הכי טוב שיש. זה לא יעזור. הוא מתנהג אליה בכבוד, הוא דואג לה, הוא עוזר לה, הוא עושה בשבילה הכל. מה היא אומרת? הוא עושה את זה כי הוא צדיק, אבל לא בגלל שהוא אוהב אותי. הוא כל כך צדיק, שאפילו שהוא לא אוהב אותי, הוא עושה בשבילי הכל. אם הוא לא כזה צדיק, אם הוא לא כזה בן אדם צדיק, אז היא תגיד, הוא שחקן, הוא משחק, הוא עושה את עצמו, כל מה שהוא מראה את הדברים טועים זה משחק, זה לא האמת. איפה האמת? פעם אחד הוא עושה איזה שגיאה, פעם אחד הוא אמר מילה לא נכונה, הוא עשה מעשה לא נכון, הם נתפסים לזה בעשר אצבעות. הנה, זה האמת. זאת אומרת, כל הדברים הטובים זה או צדיק או רמאי. אבל שגיאה אחת קטנה, זה כל האמת. זאת אומרת, זה מין מנגנון כזה, שהם לא שולטים עליו. זה לא מנגנון שאפשר עם שכל להגיד להם, רגע, אבל איך ככה? קושיה, סתירה, איך ככה, איך ככה? זה לא נושא שכלי. זה נושא שאין לו בחירה בכלל. זה נושא שעובד בתת מודע של הבן אדם. זה נושא שעובד בתת מודע של הבן אדם, אבל יש נוצרת אצל הילדים האלה מין אקסיומה כזאת, אותי לא אוהבים ואותי אי אפשר לאהוב. ואז מה שהם מחפשים כל החיים זה הוכחה לאקסיומה שלהם. זאת אומרת, זה ברור שלא אוהבים אותי. זה ברור שאי אפשר לאהוב אותי. רק עכשיו אני צריך הוכחה שזה נכון. את ההוכחה הם מוצאים דרך סיפור כזה, מקרה כזה, הם מוצאים. אבל זה קושי ש... עכשיו, ילד הולך לחיידר. הרבי לא אוהב אותי. הרבי לא אוהב אותי. הוא מוצא 50 הוכחות שהרבי לא אוהב אותו. מה שהרבי כן עושה בשבילו, זה סתם הרבי רוצה רק לעשות רושם. שיחשבו שהוא אוהב אותי. אבל הוא לא אוהב אותי. ואנחנו בפלונטר עם הילד שהוא לא מסתדר עם הרבי. ואנחנו מנסים לפעמים להגיד לרבי, תשמע, תקרב אותו, תעשה לו. ולא מבינים שזה לא יעזור. גם אם הרבי יקרב אותו, גם אם הרבי יעשה בשבילו כל מה שהוא יכול, הילד לא מאמין לו. הוא לא מאמין לו שהוא אוהב אותו. כי הילד בנוי עם זה שאי אפשר לאהוב אותי. אז מה פתאום הוא אוהב אותי? אי אפשר לאהוב אותי. זה אקסיומה שיושבת על הילד בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה המון המון בעיות. ולפעמים להפך. לפעמים הוא דורש מהרבי שיהיה התחליף. זאת אומרת, הרבי צריך לאהוב אותו, את מה שלא, מה שההורים שלי לא אוהבים אותי, עכשיו הוא רוצה מהרבי, אתה תאהב אותי. אז יש לו ציפייה, הוא יוצא, מפתח איזה תלות, מפתח איזה קשר עם הרבי, ואז לפעמים יוצא לנו טוב, שנה שלמה ילד לומד מצוין, כי אם הרבי כן זורם איתו, וכן נותן, מתנהג אליו יפה, אז באותו שנה ילד ילמד מאוד טוב, שנה הבאה החלפנו רבי, הוא נופל לנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זאת אומרת, אנחנו אומרים, ילד פתאום שנה ככה, שנה ככה, ולא מבינים למה. אם הילד מוכשר, אז ילד מוכשר כל השנים. אם הוא לא מוכשר, למה ילד בקצוות? פעם הוא לומד מצוין, פעם הוא לא לומד בכלל. בדרך כלל הסיבה תלויה ביכולת שלו ליצור את התלות הרגשית הזאת. זאת אומרת, איפה שהוא מוצא את אותו רבי, אותו דבר זה מורה או גננת, כן? לא דווקא, זה גם בנים, גם בנות הסיפור הזה. אז איפה שהוא מוצא את אותה מורה, איפה שהיא מוצאת את אותה מורה, או שילד מוצא את אותו רבי בחיידר, שהוא מתקשר איתו, באותה שנה הוא ילמד מצוין. שנה אחרי זה הוא פתאום לא לומד. אנחנו לפני שנה היה לו רבי מאוד טוב, השנה היה לו רבי טוב. זה לא נכון, כי לילדים האחרים, הרבי כן טוב, וילדים האחרים כן מצליחים אצלו. הילד שלך לא מצליח. למה הילד שלך לא מצליח? כי יש לו בעיות רגשיות. והוא לא הצליח להתחבר רגשית עם הרבי הזה, לפעמים גם הרב הוא טיפוס קר מבחינה רגשית, אני לא אומר שתמיד הילד השם, שהילד לא הצליח. לפעמים הרב באמת הוא אדם לא רגשי, אבל זה לא סיבה שאפשר ללמוד אצלו. אבל ילד שבא עם חסרים רגשיים, זה כן סיבה. זאת אומרת, ילד שמגיע עם חסרים רגשיים, אז כל ההצלחה שלו בלימוד היא בנדנדה. אותו דבר שמגיעים לישיבות. אם חלק מהחברותות הם מתחברים, הם מצליחים ללמוד. אם חלק מהחברותות הם בשום אופן לא מצליחים ללמוד. הם לא מצליחים ללמוד, זה לא הולך. כי הם תמיד צריכים שהחברותה יאהב אותם, ואם הוא לא אוהב אותם, אז גמרנו. זאת אומרת, זה לא ניטרלי, זה לא מצב פרווה, שהקשר שלנו זה הלימוד, אנחנו עכשיו לא עושים פה חוץ מהלימוד שום דבר, בוא נלמד. את האהבה אני אחפש מחבר אחר, לא. הוא לא יכול לתקשר עם אנשים שלא מתקשרים איתו רגשית. למה? כי הילדים שחיים על חסרים רגשיים, הם כל הזמן מודדים את כל בני האדם, את הקשר איתם, את הערך שלהם, כל התקשורת שלהם עם בני אדם, מתחילה מהחסרים הרגשיים שלהם. אז או ש... ולכן כל העולם בנוי על אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, רוצים אותי או לא רוצים אותי. בגיל ההתבגרות זה עוד יותר מקצין, כי גיל ההתבגרות הוא בכלל גיל, נדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל גיל ההתבגרות זה גיל מאוד מאוד קשה בתחום הרגשי, עם טלטלות מאוד מאוד קשות בתחום הזה. אבל לאורך כל החיים, כמו שאמרתי לכם, ה-3-5 שנים הראשונות בעצם קובעות לנו את המערכת לאורך כל החיים. הן קובעות לנו את הלימודים, הן קובעות לנו את חיי הנישואין. זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך מערכות שלמות שהכל תלוי בקשר הרגשי הראשוני. עכשיו, זו שאלה חשובה. עכשיו השאלה באמת, מה קורה אם אנחנו, ילד לא קיבל את זה, ואנחנו רוצים לתקן, מה, הוא נידון למוות, כאילו מה, בגלל שמסיבה כזאת או אחרת, הילד לא קיבל את זה. אז גמרנו, אז כל החיים הוא נידון למוות, אין מה לעשות? לא, יש מה לעשות. מה יש לנו לעשות עם דבר כזה? יש פתרון, ילד שבא, גם אדם מבוגר דרך אגב, לא רק ילד, כל מי שבא עם חסרים רגשיים, כל מי שקרה לו דבר כזה, מסיבות צודקות או לא צודקות, זה לא משנה. יש מושג שנקרא מודעות עצמית. אני אספר לכם סיפור. בא אליי בחור, שיעור ג' ישיבה קטנה, זאת אומרת בחור בן 15-15.5, שהוא פיתח תלות רגשית מאוד מאוד חזקה בחבר, וזה נוצר תסבוכת מאוד לא טובה. הבחור היה בחור מוכשר, בחור טוב, אבל הייתה לו בעיה. אני שאלתי את הבחור הזה, תגיד, תסגור עיניים ותענה לי מהרגש ולא מהשכל. לא מהשכל, רק מהרגש. מה אתה מרגיש? לא מה השכל שלך אומר. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שההורים שלך אוהבים אותך או לא אוהבים אותך? ככה שאלתי את אותו ילד. והוא אומר לי, אני מרגיש שההורים שלי לא אוהבים אותו. לא אוהבים אותי. אבא של הילד הזה היה חבר מאוד טוב שלי, ואני מכיר את הבית, ואני יודע שזה בית טוב, בלי שום בעיות, ומה פתאום הילד שלו מרגיש ככה? אמרתי לאבא, תראה מה שהילד שלך מרגיש. הוא ישב עם אשתו לילה שלם והם חיפשו, למה הילד מרגיש ככה והם לא מצאו? הם לא מצאו את הסיבה למה הילד מרגיש שלא אוהבים אותו. מה עשיתי עם הילד הזה? פתחתי איתו את זה. אמרתי לו, תשמע, יש כאלה שמסיבה כזאת או אחרת מרגישים שלא אוהבים אותם. לא חשוב לי למה עכשיו. לא חשוב לי למה זה קרה לך, מי עשה את הטעות, איפה הייתה הטעות, איפה הפנצ'ר, מה קרה, אני לא מעניין אותי עכשיו. המציאות שאתה מרגיש שההורים שלך לא אוהבים אותך. עכשיו בוא נדבר בכלים של שכל. בוא נדבר בכלים של שכל. בשכל, בספר החינוך כתוב, יסוד, שאהבת הורים לילדים מוכרחת מהטבע. זאת אומרת, אין דבר כזה שהורים לא אוהבים את הילדים שלהם. אין דבר כזה. החינוך מגדיר את זה שהקדוש ברוך הוא ברא שאהבת הורים לילדים מוכרחת מהטבע. כך זה בטבע הבריאה. הורים אוהבים את הילדים. אם אהבת הורים לילדים מוכרחת מהטבע, ואז ההורים שלך כן אוהבים אותך. אין דבר כזה שהם לא אוהבים אותך, כי אין להם בחירה. הם בכלל לא צריכים להחליט שהם רוצים לאהוב אותך, לא רוצים לאהוב אותך, אתה טוב, אתה רע, אתה חכם, אתה טיפש, זה לא משנה. כי בטבע, הקדוש ברוך הוא ברא, שההורים אוהבים את הילדים. אז ההורים שלך בשכל, תדע שהם כן אוהבים אותך. זה לא יכול להיות אחרת. אבל אתה לא מרגיש ככה, אז תדע שהסיבה שאתה לא מרגיש ככה, זה בגלל שלך יש בעיה באמון הרגשי. זאת אומרת, הבעיה היא אצלך, לא אצל ההורים. קודם כל הבעיה, אתה יודע, למה הם לא אוהבים אותך? בגללך. מה בגללך? אתה מרגיש ככה, יש לך בעיה, אתה לא מאמין להם שהם אוהבים אותך. יש לך בעיה באמון הרגשי. עכשיו, למצוא הוכחות שזה נכון, אתה יכול אולי. אתה יכול לי סיפור, פה אבא הרביץ לי, פה הוא נתן לאחי יותר ממני, פה הוא עשה לי ככה, פה הוא העליב אותי, פה הוא זה. אבל כל הסיפורים האלה שפה אבא עשה לי ככה ופה אבא עשה לי ככה, גם הילדים שמרגישים שאבא מאוד אוהב אותם גם יכולים לספר. זאת אומרת, אז הראיה שזה לא הסיבה. יש המון ילדים שיגידו לך, אבא שלי מת עליי, אוהב אותי, משוגע עליי, ובכל זאת גם הוא פה הוא צעק עליו, ופה הוא הרביץ לו לא צודק, פה הוא גיף, נתן לאחיו יותר. כל הסיפורים שאפשר לספר על אבא שילד אומר שהוא לא אוהב אותו, גם שאתה לספר על ילד שאבא כן אוהב אותו, הוא גם עושה אותו דבר. זה לא שאלה מתנהגים, אז זה לא נקודה בהתנהגות של האבא, זה יותר בעיה אצל הילד באמון הרגשי. אז לך יש בעיה באמון הרגשי. עכשיו, אתה צריך לעשות מה שנקרא תרגולת, פיזיותרפיה עם עצמך. פיזיותרפיה עם עצמך. כל פעם שאתה מרגיש שהאבא שלך לא אוהב אותך, אתה צריך לחשוב, זה לא אמת, זה בא מהבעיה שלי. לחשוב בלב. הנה, עכשיו אני מרגיש. זה מה שנקרא זיהוי ומודעות עצמית. זאת אומרת, תזהה את הבעיה, תזהה על חי, לא סתם בשיחה איתי. אלא כשאתה יושב עם אבא שלך, תזהה, הנה הרגע אני מרגיש שהוא לא אוהב אותי ואני לא צודק. הוא כן אוהב אותי, רק אני יש לי בעיה, אני לא מאמין לאהבה שלו. אני לא מאמין לו שהוא אוהב אותי. הבעיה אצלי. כשאדם מזהה את הדברים האלה במודעות עצמית, הוא מגיע למה שנקרא שליטה עצמית. הוא משתלט על הרגש הזה ומצליח לחזור לעצמו את האמון הרגשי. זאת אומרת, זה דבר שניתן לתיקון. אדם יכול, הרבה הרבה בעיות נפשיות, הרבה הרבה קשיים, אנחנו יכולים לפתור עם מודעות עצמית, עם זיהוי ומודעות עצמית. כשאנחנו הולכים לטיול, הדרך הלוך, הולכים ברגל, טיול, מקום בערים, באיזה שביל, באיזה מקום, הדרך הלוך תמיד יותר קשה מהדרך חזור. למה? כי חזור זה כבר משהו שאני מכיר, והלוך זה משהו שאני עדיין לא מכיר. דבר שאדם מכיר, יש לו יותר שליטה, הכל יותר קל. הכלי של מודעות עצמית, הכלי של הזיהוי, הוא כלי בהרבה בעיות, לא דווקא הבעיה הזאת, אבל גם בבעיה הזאת, הכלי הזה מאוד עוזר לנו ליצור את השליטה ולהגיע להבנה בתחום של הילדים. ולכן כשילד פגוע מבחינה רגשית, אם אנחנו מביאים אותו למודעות עצמית, הוא משתלט על זה, והכל בסדר. ככה עשיתי עם אותו בחור, וברוך השם, הכל הצליח. בינתיים הוא התחתן, הקים משפחה, הוא חי מאוד יפה עם אשתו, יש לו ילדים, הכל בסדר. לפני כמה זמן פגשתי בבית אבות את הסבתא, אישה בת 90 ומשהו, הסבתא של הילד הזה. פגשתי אותה בבית אבות. ואני ישבתי ודיברתי איתה, והיא מספרת לי שהיא נולדה וחודשיים אחרי הלידה, אבא שלה נפטר. ואימא שלה גידלה אותה אלמנה, ענייה, בתנאים קשים, והחזיקה אותה ממש מאוד מאוד ילדות קשה היה לה. והיא אומרת ככה, אני אף פעם לא קיבלתי מאימא שלי ליטוף, חיבוק או נשיקה. ואני אף פעם לא נתתי לילדים שלי ולנכדים שלי ליטוף, חיבוק או נשיקה. אין אצלי דברים כאלה. וכשאני שומע את האישה הזקנה הזאת אומרת את זה, נדלק לי מנורה בראש. רגע, רגע. הנכד שלך שאמר לא אוהבים אותי, הנה, את לא נתת אהבה לבן שלה, והבן שלך לא ידע לתת לה אהבה לבן שלו, אפילו שזה בית טוב. הנה הנקודה. הנה בדיוק הנקודה, הנה המעגל נסגר, לקח לי 10 שנים בין הסיפור הזה לסיפור הזה, אבל אחרי 10 שנים נסגר לי המעגל, איך שאותה סבתא אומרת לי, אני ואני לא הבנתי, אני הכרתי, זה חבר שלי אותו אחד, ממש בית טוב. איך כזה סיפור? הנה התשובה. התגלגל התשובה מאותה סבתא. תראו כמה שהדברים האלה, זאת אומרת, כשאדם גודל לפעמים חסרים רגשיים, הוא עלול, בלי לדעת, להעביר את זה גם לדור הבא וגם לדור שאחר כך. עד כדי כך, הדבר הזה הוא מסוכן. עד כדי כך הדבר הזה הוא מסוכן. עכשיו...
מי זה גיל הילד מסוגל לעשות את זה? השטע עצמי הזה? מסתום הזה יכול לצליק בבשר...
מאיזה גיל ילד יכול להגיע למודעות?
מדובר על גיל 6, הוא לא מסוגל לעשות.
גם בגיל 6 ילד יכול להגיע למודעות לא ברמה גבוהה, אבל ברמה נמוכה הוא יכול להגיע למודעות. הוא יכול להגיע, והוא... הוא יגיע עם זה, הוא ימשיך עם זה, 7-8, הוא יתרפא לגמרי. זאת אומרת, בכל גיל אפשר להתחיל לטפטף לו את זה, שיש כזה, ילד יכול להבין את זה. זה לא, כמעט בכל גיל אפשר להתחיל לעבוד עם הילד שהוא יבין את זה. עכשיו, בגיל קטן, אנחנו יכולים לעשות שני דברים. גם להסביר לו, וגם להתחיל להרעיף עליו יותר אהבה. זאת אומרת, עכשיו צריך לדעת, הביטחון העצמי של ילד מאוד תלוי בשאלה איך הוא התפתח ואיך הוא גדל מבחינה רגשית. זאת אומרת, ילד שחי עם הרגשה שאוהבים אותו, הוא גדל עם רמה הרבה יותר גבוהה של ביטחון עצמי. ילד שגדל עם הרגשה שלא מספיק אוהבים אותו, חסר לו המון בביטחון העצמי. זאת אומרת, זה לא רק פרט סתם, אלא כל הביטחון העצמי של ילד תלוי כמה הוא יש לו אמון רגשי, כמה הוא גדל על ההרגשה של אהבה, כמה זה חלק מהחיים שלו. הביטחון העצמי, היכולת לתקשר, היכולת להתחבר, היכולת לתקשר רגשית עם אחרים, המון המון דברים תלויים בתחום הזה. אבל יש לנו דברים שהם עוד מעבר לזה. הקשר הרגשי בין הורים לילדים יוצר עוד כלי אחד נורא נורא חשוב, שהוא סוד ההצלחה בחינוך ילדים. לכלי הזה קוראים הזדהות רגשית. זאת אומרת, ילד שיש לו קשר רגשי, שהוא מרגיש שההורים שלו אוהבים אותו, הוא יוצר הזדהות רגשית עם ההורים, ואז כשהוא גודל, הוא רוצה להיות בדיוק כמוהם. זאת אומרת, אני מבחינה חינוכית, איך אני אגיע שהילד שלי יתנהג כמוני, הוא יהיה כמו שאני, על מה שאני מקפיד הוא גם יקפיד, על מה שאני מדקדק הוא גם ידקדק, הוא כאילו יחכה את הרמה ההתנהגותית שלי כאבא. זה בנוי על הזדהות רגשית. יש אבא, דוגמה, יש אבא שבא ואומר, אני לא מטלטל בשבת, אני מאסר כל דבר בבית, אני מכשיר לבד עופות, והילד שלו יגיד, אבא שלי משתגע עם חומרס, מתחת לאדמה הוא מחפש כל מיני חומרס ומשגע את כל הבית. ויש ילד שיגיד, אבא שלי צדיק, מקפיד כל דבר. זאת אומרת, למה ילד אחד אומר, אבא שלי משתגע עם חומרס, וילד אחד יגיד, אבא שלי צדיק, מקפיד כל דבר? זה תלוי בהזדהות הרגשית של הילד. ילד שמזדהה רגשית עם אבא שלו, הוא מעריך אותו ורוצה להיות כמוהו. ילד שלא מזדהה רגשית עם אבא שלו, הוא מזלזל בו ולא רוצה להיות כמוהו. זאת אומרת, כל ההצלחה בחינוך, הנה, תראו דבר מעניין. אני אביא לפה לחדר 5 בחורים בני 21. אחד חסיד גור, אחד חסיד ויז'ניץ, אחד חסיד בלז, אחד ספרדי, אחד ליטאי. חמישה בחורים. אני אשאל את החמישה בחורים האלה, מי היום גדול הדור? מי היום גדול הדור? החסיד גור יגיד לי, שרבי מגור. החסיד ויז'ניץ יגיד לי, שרבי ויז'ניץ. החסיד בלז יגיד לי, שרבי בן. הספרדי יגיד לי ש... היום עניין הרב שלום כהן, אני לא יודע מי אצלהם שם, אבל מי, שזה היה זה. והליטאי יגיד, אני מקווה שאני לא מסתכסך עם אף אחד, שרב שטיימן, אבל אם מישהו, זה לא אכפת לי. בכל אופן, היום זה מסובך כבר מה להגיד, אבל בכל אופן, קיבלתי חמש תשובות שונות, מחמישה בחורים, קיבלתי עם כל בחור תשובה אחרת. קיבלתי חמש תשובות שונות מכל החמישה בחורים על השאלה, מי היום גדול הדור? טוב, עכשיו אני שואל אותם שאלה מספר 2. אתה בחור בן 21. איזה כלים יש לך לבדוק ולדעת מי היום גדול הדור? כמה אתה יודע ללמוד בשביל לבדוק אם בכלל אותו אחד שאתה גדול הדור, אם הוא בכלל תלמיד חכם, אם הוא בכלל גדול בתורה או לא? כמה אתה יכול לבדוק את זה? כמה אתה יודע ללמוד בשביל לבדוק את זה? כמה אתה יודע הלכה? שלהגיד לי שההתנהגות שלו היא כן לפי ההלכה או לא לפי ההלכה של אותו אחד שאתה קורא לו גדול הדור? כמה אתה יודע את המוסר של חז"ל, את ההשקפה שלהם במידות, בהנהגה, שאתה תגיד לי... הרי יש פרמטרים איך אני מודד בן אדם, היה שבתאי צבי שהיה משיח שקר. איך עלו עליו שהוא משיח שקר? יש הלכה שכשאדם קושר נעליים, יקשור שמאל תחילה ואחר כך של ימין. ראו שהוא קושר ימין לפני שמאל, אמרו, הוא לא מתנהג לפי ההלכה, זה לא יכול להיות משיח. משיח הכל לפי ההלכה. פרט אחד קטן שאני לא מתנהג לפי ההלכה, הוא לא משיח. אתה קורא לו גדול הדור, אתה יודע בכלל, יש לך כלים למדוד מי גדול הדור? אין היום בחור בן 21 שיש לו כלים למדוד כאלה. אין את הברומטר הזה, איך מודדים מי גדול הדור, לבחור בן 21 אין שום בחור, משום חוג, משום מקום. בכל זאת, מאיפה הם יודעים? יש להם הזדהות רגשית. עם החוג שהם גדלו בו, עם החינוך שהם קיבלו, עם כל הקבוצה שבה הם גדלו, וההזדהות הרגשית הזאת גורמת להם, שלא רק ברגש, גם בשכל, הם בטוחים שהאדם הזה הוא גדול הדור. והביאו לי את כל ההוכחות. אבל בעצם, הדברים לא מתחילים ממדידה אובייקטיבית, הם מתחילים מהזדהות רגשית. כן.
ורבינו הגדול, אז אני מבין שאני...
ואז אתה מזדהה, למה חסיד גור לא מבין? למה אתה מבין? למה חסיד בלז לא מבין? רק אתה מבין? כי אתה מזדהה עם החוג הזה שחושב שרבך... אתה מזדהה, אתה קיבלת איזושהי הזדהות רגשית עם החוגים האלה. עובדה שהחסיד גור, נגיד לך, רב חיים קניבסקי יכול לכתוב מה שהוא רוצה, הרבי מגור, גדול הדור. לא יעזור מה שאתה אומר, אני רואה שהוא כותב ככה וככה. זה עוזר לך, כי אתה מזדהה עם ההשקפה של רב חיים קניבסקי, יש לו מה להגיד. אבל אם היית גודל בבלז, אז היית אומר לא, מה שהרבי מבלז הקודם אמר, על הרבי הזה אפילו הרבי מבלז הקודם לא אמר, כי הוא נהרג בשואה והוא היה ילד, לא משנה, אבל... הנה העובדות הן שאין, זה לא פרמטרים אובייקטיביים, כי אין לך את הפרמטרים האובייקטיביים. יש, הקובע זה ההזדהות הרגשית. יותר מזה אני אגיד לכם. יש אנשים אפילו שנהיו חילוניים לגמרי, אבל יש דברים מסוימים שבירק ועל יעבור הם ישמרו. למה? כי זה הם ראו בבית ויש להם מין הזדהות רגשית עם הבית. יש לי הזדהות רגשית עם הבית. אני הכרתי אנשים שהיו כבר יושבים במסעדה ואוכלים חזיר, אבל אף פעם לא אכלו בלי כיפה. יש להם כיפה ויושבים לאכול. אפילו ש... שוב פעם, זה לא הלכה. זה לא הלכה. זה גם לא אנשים שעניין אותם ההלכה. אבל היה להם איזו הזדהות רגשית עם הבית. יש נשים ספרדיות. אצל האשכנזים, אישה שהולכת למקווה, זה סוד. זה, אף אחד לא יודע, חוץ מבעלה, אף אחד לא יודע. זה ככה, אצל האשכנזים הנושא הזה הוא לא. אצל ספרדים לא, אצל ספרדים אישה הולכת למקווה, היא לוקחת את כל הבנות שלה. ככה זה הולך שם. הם לא שומרים את זה בסוד. המעניין שבגלל שהם לא שומרים את זה בסוד, בגלל שכל הבנות יודעות מתי אמא הולכת למקווה, אז אני רואה נשים ספרדיות חילוניות לגמרי באות בליל שבת עם האוטו, נוסעות בשבת עם האוטו למקווה, אבל הולכות לטבול. זאת אומרת, למרות שאיסור חילול שבת זה קראת, תחת המשפחה, בסדר, זה גם קראת, אבל אם לא אכפת לך מקראת, אז מה, כאילו, את עוברת על קראת כדי להימנע מקראת, כאילו, מה, זה לא השכל. זה לא השכל, כי כל השמירת תחת המשפחה זה איסור קראת, אבל גם חילול שבת זה איסור קראת. אז זה לא השכל. אלא היא הולכת למקווה כי יש לה הזדהות רגשית עם אמא שלה, ממתי שהיא ילדה, היא הייתה ילדה קטנה, אז היא הלכה עם האמא למקווה והיא יודעת שזה, זה, זה שומרים, זה עושים. ככה, זה כוח של ההזדהות הרגשית. זה הכוח של ההזדהות הרגשית. לכן, כשאנחנו בונים ילדים נכון מבחינה רגשית, הסטטיסטיקה שאני מכיר לפחות, 90% מהנושרים, זה לא קלקול כזה או אחר, 90% מהנושרים זה ילדים עם בעיות רגשיות. לצערנו הרב, האם אפשר לשבת בישיבה ולהחזיק אייפון, טלפון עם אינטרנט ולהיכנס לכל הדברים הכי גרועים, ולא צריך, לא צריך להוריד את הכובע ואת החליפה, אפשר להישאר בחור ישיבה ולהיות בממתת שערי תומה, אפשר להישאר גם בתוך הישיבה, שזה לא צריך לעזוב את הישיבה. הנושרים שעוזבים את הישיבה זה לא שהם חיפשו עוד פעם איזה מקום לראות סרט או איזה מועדון לבלות בלילה, לא זה מה שהם חיפשו. הם חיפשו את הבעיות הרגשיות שלהם בצורה, זה 99% זה כך. ילד שהוא עם מבחינה רגשית בנוי נכון, הוא לא יצא נושר. זאת אומרת, כל ההצלחה החינוכית שלנו מאוד מאוד תלויה כמה אנחנו שמרנו על המערכת הרגשית של הילד כשהוא היה קטן. עכשיו, כשאנחנו מזהים, יש לפעמים ילד שבא ואומר לא אוהבים אותי, אבל זה שיטה של שחיטה רגשית. הוא רוצה שיקנו לו אופניים, אנחנו לא רוצים לקנות לו אופניים, אז הוא מתחיל להגיד, אתם לא אוהבים אותי, בגלל זה אתם קנו לו אופניים, אז אנחנו נבלים שהוא אומר, אתם לא אוהבים אותי, אז אנחנו קונים לו אופניים. יש גם לפעמים צריך להיזהר, לפעמים ילד מפעיל עלינו סחיטה רגשית, אבל לפעמים אפשר לזהות שלרוחב של כל החיים, לא דווקא כשהוא מבקש אופניים ולא קניתי לו, אלא ברוחב של כל החיים אנחנו מזהים אצל הילד חוסר אמון רגשי, תחושה שלא אוהבים אותי. זה מצב מסוכן. בכל גיל שאנחנו מזהים את זה, זה חייב טיפול. ברגע שאנחנו מזהים שילד יש לו בעיות באמון הרגשי, הילד הזה חייב מיד טיפול. רואים שהוא לא מאמין, שכל הזמן חי בתחושה שלא אוהבים אותו. קודם כל הוא אומר את זה. קודם כל הוא אומר, לא אוהבים אותי. חוץ מזה, כשאתה נותן לו משהו, תמיד הוא יסביר לך למה לך היה כדאי לתת לו. אתה נותן לו משהו, הוא יסביר למה לך היה כדאי לתת לו את זה. זאת אומרת, אתה נתת לי כי כדאי לך לתת לי, לא כי אתה אוהב אותו. אתה רואה את זה לרקוע. עכשיו, חוץ מזה שתמיד, תמיד, תמיד הוא מקופח, תמיד האחים שלו, עכשיו צריך לדעת, כשאנחנו אוהבים ילד, זה נושא אחד, וכשאנחנו מראים לו את האהבה זה נושא שני. ההורים לא צריכים לחיות בטעות ולחשוב, אני אוהב את הבן שלי, מה השאלה? גם אם אנחנו אוהבים את הילד, אנחנו צריכים לדעת שזה לא מספיק שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו צריכים לדאוג שהוא ירגיש את האהבה הזאת ונראה לו את זה והוא ירגיש אותה. עכשיו להרגיש אהבה, ופה יש מוקש מאוד מאוד גדול, להרגיש אהבה זה נושא מאוד מאוד אינדיבידואלי. אין נוסחה, אין שיטה איך ילד ירגיש אהבה. כי יש ילד שזקוק לכמויות הרבה יותר גדולות מטבע הבריאה שלו. זאת אומרת, גם ילדים נולדים, כמו שבאוכל, יש ילד שיכול לאכול שתי מנות, ויש ילד שאם הוא אכל חצי לחמניה, זה כבר הישג גדול בשבילנו, יותר הוא לא אוכל. זאת אומרת, יש בזה, רואים שיש ילד שיותר אוכל, יש ילד שפחות אוכל. יש ילד שאכפת לו בגדים, יש ילד שלא אכפת לו בגדים. יש ילד שלא מעניין אותו, משהו הוא לובש, משהו לובש. יש ילד שמתחיל לריב, לא חולצה כזאת, נכנסיים כאלה, נעליים כאלה. אנחנו רואים שהצרכים של ילדים הם קשורים למבנה האישיות שלו. הן בתחום של אוכל, הן בתחום של בגדים, הן בתחום של כבוד, וכמובן גם בתחום הרגשי. ולכן, יכול להיות שאני נתתי לשני ילדים את אותו התנהגות, את אותו רגש, ילד אחד מאוד טוב לו והוא מרוצה והוא מרגיש שאוהבים אותו, והילד השני מרגיש שלא אוהבים אותו. הילד השני מרגיש שלא אוהבים אותו כי אני נתתי לו אהבה כמו לאח שלו, אבל הצרכים שלו יותר גדולים. זה כמו שמי שצריך לאכול יותר, ואני נותן לו לאכול כמו השני. לפעמים הוא נשאר רעב. לפעמים הוא נשאר רעב, כי הוא צריך לאכול יותר. זה לא מספיק לו. אבל השני שבע, בסדר, השני לא צריך, אני כן צריך. אז בתחום הרגשי גם כן צריכים לדעת, צריכים לזהות את הצרכים הרגשיים של ילד. וכל ילד יש לו צרכים רגשיים אחרים, וכל ילד יש לו זיהוי אחר בצרכים הרגשיים. ואם אנחנו לא מזהים נכון, אז אנחנו בבעיה, ופתאום אנחנו מגלים שהילד הזה חי עם הרגשה לא טובה. הילד חי עם הרגשה שלא אוהבים אותי. אז כמו שאמרתי, כשילד חי עם הרגשה שלא אוהבים אותי, דבר ראשון, צריכים לחפש דרכים איך להפגין לו אהבה. בכל גיל, אהבה היא שונה. אבל בשנים הראשונות, בעשר שנים הראשונות, הייתי אומר, הקשר הגופני נורא נורא חשוב. נורא חשוב, חיבוק, נישוק, קחת בידיים, כל הדברים האלה יש להם משקל מאוד מאוד גדול באמון הרגשי. השנה הראשונה אמרתי זה קיצוני, שאר השנים זה לא עד כדי כך קיצוני, אבל בכל השנים מאוד מאוד חשוב הקשר הגופני בין הורים לילדים. זה דבר אחד. דבר שני, ההבנה הרגשית, ילד צריך להרגיש שאנחנו מבינים את המערכת הרגשית שלו. אני אנסה קצת להסביר את זה. ילד נפגע מהרבה בחיידר, הרבה העליב אותו, חבר בכיתה העליב אותו, צוחק עליו. הוא בא הביתה ומספר שפגעו בו, שהעליבו אותו, שצחקו עליו. תספר לי בדיוק מה קרה. הוא מספר מה קרה, ואני אומר לו, תשמע, אתה השם, אתה גרמת שיעשו לך את זה. אתה עשית שגיאה כזאת ושגיאה כזאת, בגללך זה קרה לך שצחקו עליך. ובאמת הוא השם. הילד לא יכול לקבל כזה תשובה מאבא במושכל ראשון. יש תשובה כזאת, אבל לא מושכל ראשון. מושכל ראשון הוא קודם צריך להרגיש הזדהות רגשית. פגעו בך, אז פגעו גם בי. כואב לך, כואב לי. קודם כל, הדבר הראשון שילד צריך להרגיש כשהוא בא לספר את המצוקה שלו, זה הזדהות רגשית ולא עצות ולא ביקורת. אני יכול לתת לו עצות וביקורת אחרי שרכשתי את האמון שלו, אחרי שנתת לו עצות רגשית, אני אומר, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו פותרים את הבעיה, ואז אני אומר, שמה, אולי תעשה ככה, אולי ככה. אבל קודם כל, הילד צריך להרגיש הזדהות רגשית. כשילד פגוע, והוא מרגיש, ויש המון ילדים כאלה, המון, אני לא יכול לספר את זה להורים שלי, כי או הם לא יבינו אותי, או הם יצחקו עליי, או הם יחסו עליי. זאת אומרת, יש שלוש סוגים של רגשות אצל ילדים. יש ילד שאומר, הם לא יבינו אותי, יש ילד שאומר, הם יצחקו עליי, ויש ילד שאומר, הם יצחקו עליי. שלוש סוגי התגובות האלה הם מצב מסוכן. כל השלוש צורות האלה שילד ככה מרגיש ביחס להורים שלו, זה מצב מסוכן, ואנחנו צריכים לתת לילד אפשרות, שהוא יוכל להתבטא, שהוא יוכל... אני אתן לכם ככה דוגמה, סיפור דמיוני, לא סיפור אמיתי, אבל לא משנה. ילדה הלכה לבית ספר ושכחה לקחת את האוכל. מגיע הפסקה, הילדה רעבה ואין לה מה לאכול. מול הבית ספר יש חנות, מקולת. הילדים בהפסקה נכנסים למקולת, קונים ופלים, בייגלח, ארטיק, לא יודע, לחמניה, כל אחד קונה משהו. לה אין כסף, כי שכחה להביא כסף מהבית. היא נכנסת עם החברות, בדקה שהמוכר לא מסתכל, היא לוקחת חבילה ופלים ויוצאת בלי לשלם. במילים פשוטות היא גנבה. ניצלה דקה אחת שהמוכר לא ראה, ויצאה עם חבילה ופלים מהחנות. היא גנבה. עכשיו, הילדה הזאת היא לא גנבה, היא ילדה ישרה, היא ברגע של חולשה קרה לה. קרה לה פנצ'ר בדקה אחת של חולשה. היא מרגישה עם זה לא טוב. מאוד מרגישה לא טוב. היא באה הביתה, וכל כך היא מרגישה לא טוב מה שהיא עשתה, שהיא מספרת לאימא שלה. שהנה, אני הייתי רעבה ושכחתי ולא היה לי וזה, לא התאפקתי, לקחתי. לקחתי חבילה ופלים, אכלתי בהפסקה. עכשיו, מה התגובה של האימא? האימא יכולה לעשות לתגובה, את פושעת, את מושחתת, מה זה לגנוב, מה זה זה? אם האימא תיתן כזה תגובה, זה פעם ראשונה ופעם אחרונה שהילדה סיפרה על הדבר כזה. מכאן ולהבא היא לא תספר לך. כי את לא נתת לה שום הבנה רגשית, את רק תקפת אותה. עכשיו, אם האמא תגיד, זה בסדר, מותר, אם את רעבה, זה בסדר, את צודקת מה שעשית, הזמנתי את הגניבה הבאה, ודאי שאני לא יכול, אני לא יכול להגיד לה שזה בסדר, אבל אני גם לא יכול להגיד לה שהיא הפושעת של הדור. עכשיו, אז יש הבנה רגשית. צריך להבדיל בין הסכמה לבין הבנה. אנחנו לא מסכימים על גניבות, אסור לגנוב. אני לא נותן הסכמה לגניבה, על הבנה. שאני אומר לילדה, תראי, מה שקרה לך זה היה יצר הרע שניצח אותך. זה יכול לקרות לכל אחד. אולי גם אני, אם הייתי בניסיון שלך, אולי גם לי זה היה קורה, אני לא יודעת. קודם כל, אני מבינה אותך. אני מבינה אותך שהיה יצר הרע שעשה לך את זה, ואני עד כדי כך מבינה אותך שאולי גם אני, אם הייתי כזה, גם אני הייתי. גם לי זה היה קורה, אני לא יודעת. לא לבוא עם הזה של, לי זה לא היה קורה. אם לך זה קרה, את מושחתת. יכול להיות שגם לי זה היה קורה. עכשיו, בואי נחשוב ביחד איך אנחנו בונים איזה הגנה, איזה חיסון, שפעם הבאה שיהיה לך יצר הרע, שיהיה לך קושי, לא תגיעי לכזה מעשה. בואי נחשוב ביחד. בואי אני אעזור לך ונחשוב שנינו ביחד איך עושים, איך בונים לך איזה מגן, איזה מערכת חיסונית, שפעם הבאה אם תעדי בכזה ניסיון, אם תעדי בכזה קושי, את לא תגנבי. בשום אופן. עכשיו, ברגע שאני גיליתי ההבנה, הילדה פתוחה. היא פתוחה לשמוע. כי אני נתתי לה הבנה רגשית. היא פתוחה לשמוע, אז יחד איתה אני יכול להגיע לאיזושהי נוסחה, לאיזושהי דרך, לאיזשהו כלל, איך זה לא יקרה לך עוד הפעם. ואם בכל זאת זה יקרה לה עוד הפעם, היא תבוא לספר לי. כי היא הרגישה שאני לא מרשה לגנוב, אבל יש לי הבנה רגשית. זה בדיוק הנקודה. אני נותן לה את ההבנה הרגשית בלי ההסכמה. לא מרשה לך לגנוב. לא נותן הסכמה על המעשה הזה. אבל הבנה רגשית כן. אז גם היא תשתף איתי פעולה בניסיון לקבל את הדרך איך לא לגנוב, איך לא לחזור למעשה הזה. וגם היא תקבל את הביטחון שהיא יכולה לבוא ולספר לי. דרך אגב, יש גיל שילדים גונבים מתוך ילדותיות. אבל יש גיל יותר מבוגר שילדים גונבים 99% אם לא 100 זה בעיות רגשיות. זאת אומרת, ילדים שגונבים, ברוב המקרים, ילדים שנתפסים מתחילים לגנוב, ברוב המקרים זה ילדים עם בעיות רגשיות, ואחד הביטויים של מצוקות רגשיות זה התופעה שילד מתחיל לגנוב. וממילא, כשאני הולך לטפל בגניבות של ילד, אני צריך גם לדעת שאני חייב לטפל גם במערכת הרגשית שלו. אני חייב לעזור לו מבחינה רגשית. אני לא אצליח לטפל בילד שגונב אם אני... היה לי מקרה קיצוני. בחור בישיבה, בחור לא צעיר כבר, בחור ישיבה, שהוא היה גנב, לא היה מנעול שעמד בפניו. זאת אומרת, אין מנעול שהוא לא יודע לפתוח. כל מנעול הוא ידע לפתוח, הוא היה גונב כספים. יום אחד, ואף פעם לא יכלו לתפוס אותו כמובן, כי היה בעד כישרון עצום בתחום הזה. יום אחד, הראש ישיבה בישיבה שלו, צריך לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף כסף, ושתיים בלילה הוא מזמין מונית לנסוע ללוד. ופתאום הוא נזכר שיש איזה מסמך נורא חשוב שהוא שכח במשרד של הישיבה, והוא לא יכול לנסוע בלי המסמך הזה, והוא חוזר. מגיע בשתיים בלילה למשרד של הישיבה, הבחור בדיוק בחדר של הראש שיבה, מטפל שם בארון. והראש שיבה נכנס ותופס אותו. טוב, זה כבר, כמו שאומרים, סיפור. אני ישבתי עם הבחור הזה, מתברר שהבחור הזה כבר גונב שנים וצובר כספים בכמויות, ואני שאלתי אותו שאלה ראשונה, מה עשית עם כל הכסף שגנבת? מה עשית עם כל הכסף? הוא אומר, כלום, זה מונח אצלי בארון, לא נגעתי בזה. הוא לא עשה כלום עם הכסף, כי הוא לא צריך את הכסף. אז למה הוא גנב? דרך אגב, הבחור מבית לא עשיר. הבחור מבית בכלל לא עשיר. אבל הוא גנב כסף, הוא לא עשה איתו כלום. אף פעם. שנים, לא יומיים, שלושה. מתברר שהבחור היה בבית מאוד ביקורתי, מאוד פרפקציוניסטי, מאוד דורש, והוא היה עם דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך. הוא הרגיש שהוא בחור לא שווה. והוא הראה לכל העולם כולו שהוא יכול לגנוב ואף אחד לא יכול לתפוס אותו. זאת אומרת, הוא יותר חכם מכל העולם. הוא לא גנב בשביל כסף, הוא גנב בשביל להרגיש חכם. כי כולם נתנו לו להרגיש טיפש. זה מי שהוא בחור טיפש. הוא יראה לכל העולם שיותר חכם מהם. כולל הראש ישיבה, כולל ההורים שלו, כולל מי של החברים שלו, אף אחד לא תפס אותו אף פעם. חוץ מהנס הזה שהראש ישיבה בא בשתיים וחצי בלילה למשרד, שזה, כמו שאומרים זה. כן, אז כל השנים הוא חי בהרגשה שהוא יותר חכם מכל העולם. וכדי להרגיש את היותר חכם, הוא היה גונב. תראו עד איפה ילד יכול להגיע בגלל בעיות רגשיות. טוב, נמשיך בשבוע הבא.